ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מגילה דף חף גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל משורה ראשונה בדף חף גימל. ביום טוב, חמישה. ביום הכיפורים, שישה. בשבת, שבעה. אין פוחתים מהם, אבל מוסיפים עליהם. כמובן, ראינו במשנה מספר העולים בימים האלו. הנושא שמופיע אצלנו בגמרות המסומנות הש"ס עוזר, כתבנו בירור מהתנא של משנתנו. הגמרא פותחת עם קושיה ארוכה, והוא מסומן בהתאם עם הקוף ומתחתיו פס מקופקב. מתניתין מני, לא רבי ישמעאל ולא רבי עקיבא. דתניא, ביום טוב, חמישה. גם עוד פעם רואים מספרים של עולים, אבל המספרים שנראה עכשיו הם לא בדיוק כמו במשנה. נכון, חמישה ביום טוב זה כמו המשנה, וביום הכיפורים שישה ובשבת שבעה, אין פוחתים מהם, אותם מספרים, אבל פה תראו את ההבדל, ואין מוסיפים להם, לכן המילים האלו מקווקווים, כי זה לא כמו המשנה. דברי רבי ישמעאל, במשנה נאמר שבימים האלו שאין בהם ביטול מלאכה, אז כן מוסיפים. רבי ישמעאל סובר אחרת, ממילא משנתנו לא רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר ביום טוב חמישה, ותשימו לב, וביום הכיפורים שבעה ובשבת שישה, בדיוק ההפך ממה שכתוב במשנה. אין פוחתים מהם, אבל מוסיפים עליהם. אז בקטע הזה זה כמו המשנה, אבל בקטע של מספרים לא כמו רבי עקיבא. מני, אי רבי ישמעאל קשה תוספת. במשנה אפשר להוסיף עולים, רבי ישמעאל אומר אפילו בימים שאין בהם משום ביטול מלאכה, אין מוסיפים עליהם. אי רבי עקיבא קשה שישה ושבעה. רבי עקיבא סובר שבת שישה, יום כיפורים שבעה, וזה לא כמו משנתנו. אמר רבא, תנא דבי רבי ישמעאל. משנתנו יש תנא שעומד מאחריו, וזה אומר משנה שיצא מבית מדרשו של רבי ישמעאל. הזכרנו מקודם שהמשנה לא כרבי ישמעאל, הגמרא תשאל את זה עוד מעט, אבל קודם בוא נראה את המקור שתואם למשנה. כתוב ביום טוב חמישה, ביום הכיפורים שישה, בשבת שבעה, אין פוחתים מהם, אבל מוסיפים עליהם. דברי רבי ישמעאל, כיווקבנו מוסיפים, לעוד שזה כמו משנתנו, אבל קשה לרבי ישמעאל עד רבי ישמעאל. הרי רבי ישמעאל פה לא כמו רבי ישמעאל שראינו מקודם. יש אגב חיצים מצד הגמרא, אפשר לחבר אותם ולראות שלמעלה הוא אמר אין מוסיפים עליהם. הגמרא עונה, תרי תנאי אליבא דרבי ישמעאל. יש מחלוקת תנאים מאוחר יותר שחוקים על מה אמר רבי ישמעאל. מן תנא להא דתניא. יש ברייתא שהיא אפשר לומר קצת סתום, אחר כך ננסה להוסיף הסבר. זה נשמע כמו חידה, והנה הוא. ביום טוב מאחרים לבוא וממהרים לצאת. ביום הכיפורים ממהרים לבוא ומאחרים לצאת. ובשבת ממהרים לבוא וממהרים לצאת. עכשיו נוסיף רובד של הסבר. ברש"י, בשורה שלישית מראש העמוד, ביום טוב, מאחרים לבוא לבית הכנסת. למה מאחרים? שצריך לטרוח בסעודת יום טוב. כך מפורש מסכת סופרים. כלומר, זה נשמע מכאן שאפילו לפני הגעה לבית כנסת היו צריכים לטרוח בסעודת יום טוב. זה יכול לכלול גם בישולים, מלאכות שמותר לעשות ביום טוב ולא בשבת. אני אומר את זה בכוונה, עוד מעט נראה למה. אז עקב הטרחה, העיסוק בהכנת צורכי סעודה, אז מגיעים לבית כנסת מאוחר. וממהרים לצאת, זה ביום טוב. משום שמחת יום טוב. אז יש כאן הגעה באיחור ויציאה, זה מוקדם, לא מתמהמים בבית הכנסת, כי רוצים לקיים שמחת יום טוב על ידי סעודת יום טוב, מאכלים טובים. ממשיך רש"י, ובשבת ממהרים לבוא. למה? שכבר תקנו הכל מערב שבת. לכן אמרתי מקודם שהעיסוק בסעודת יום טוב כנראה כולל מלאכות שבשבת אסור לעשות. אז אם הכל מוכן מבחינת סעודות שבת מערב שבת, ויפה למהר ביעתן לקרות שמע כוותיקין. זה מוקדם, זה לא סתם מניין שחרית בשעה מוקדמת, אלא כוותיקין. זה השעה הראשונה שניתן בכלל לומר קריאת שמע ב-18 כוותיקין. וממהרים לצאת ביום טוב בשבת משום עונג שבת. עכשיו, אחרי ששמענו את כל זה, ביום הכיפור מובן מאליו שממהרים לבוא ומאחרים לצאת, אין זה יום של תפילות ואין אוכל שמצדיק יציאה מוקדמת. אז לכן ביום כיפור מאחרים לצאת. שאלנו מקודם, המקור הזה כפי מי הוא? למה רבי עקיבא דעית לי ביום כיפור גברה יתרה? לפי רבי עקיבא ראינו שבת שישה ויום כיפור שבעה. מכוח העמדה של רבי עקיבא אפשר לזהות או לשייך את המקור הזה לרבי עקיבא, כי מה זה מאחרים לצאת? עוד עולה, זה גורם עוד שהייה בבית כנסת, זה מתאים לרבי עקיבא. הגמרא דוחה, אפילו תימר רבי שמואל, המקור הזה שכינינו אותו כמו חידה, הוא מסתדר גם לפי רבי שמואל שביום כיפור רק שישה עולים. אז למה מאחרים לצאת? תנפש סידור דיומה. יום כיפור יש לו ריבוי תפילות, ולכן מאחרים לצאת, לא בגלל תוספת עלייה. הגמרא שואלת שאלה לגבי המספרים, אבל לפני שניכנס לתוכן הגמרא נסתכל בשוליים תחת לכותרת מבנה. אתם רואים צורה שדומה לכתר, הבלטנו את המילה הני, אתם יכולים לראות פה מיד, ובעוד בערך 8 שורות בסוף השורה אתם רואים עוד פעם מספרים השונים של עולים לתורה בימים שונים כנגד מי. והפס הכפול מדגיש את השאלה הזאת, כנגד מי, לכבוד מי תקנו את המספרים האלו. הגמרא, הני שלושה, חמישה ושבעה. אנחנו לא מתייחסים לשישה של יום כיפור, הגמרא עצמה תשאל את זה בהמשך, כך תוספות מאיר. אבל המספרים האלו, שלושה עולים בימי חול, חמישה ביום טוב, שבעה בשבת, כנגד מי? פליגי בא, יש לנו קטע בסוגריים זה לשם דילוג, כדי להצמיד התשובה לשאלה, בתוך הסוגריים מובא שמות, שלוש שורות של שמות. אז קודם אנחנו נדלג, אנחנו אמרנו פליגי בא, חד אמר, אתם רואים איך שדילגתי שלוש שורות, חד אמר כנגד ברכת כהנים, זה שלושה פסוקים שהם מחולקים, וכתבנו אותם בצד, בשוליים, אתם יכולים לראות, יברך לך השם וישמך, זה שלושה מילים, יאיר השם פניו אליך ויחונק, את חמישה מילים, והפסוק האחרון שמרכיב ברכת הכהנים, יישא השם פניו אליך ויעשה לך שלום, שבעה מילים. דילגנו, אז בואו נחזור בקטע הזה. אמרנו שפליגי בא, חולקי מי חולק, רבי יצחק בר נחמני וחד ימי ומישהו איתו, אמרנו רבי שמעון בן פזי, ויאמרו רבי שמעון בן פזי וחד ימי, כי עושה אחרת זה רבי שמעון בן פזי ומישהו איתו, אמרנו רבי יצחק בר נחמני, ואמרו לה גרסה אחרת רבי שמעון בר נחמני. אז קראנו, חד אמר כנגד ברכת כהנים, וחד אמר כנגד שלושה שומרי הסף, חמישה מרואי פני המלך, שבעה רואי פני המלך. לפרש השיטה הזאת יש מחלוקת רש"י ומצד שני תוספות. אנחנו נתייחס לפירושו של רש"י. נקרא ביחד: חמישה מרואי פני המלך ושבעה רואי פני המלך. עכשיו עניין שומע אסף, עוד מעט נגיע לזה. שבעה הם וכדכתיב שבעת שרי פרס ומדי, ומהם יש חמישה חשובים כדכתיב בסוף מלאכים, שלושה שומרי אסף בסוף ספר מלאכים, וכנגדן תקנו אלו המספר העולים מעין דבר מלכות. אז בקיצור, המספרים האלו מזכירים לנו ענייני מלכות, ומצד זה כתר תורה עולה על כולם. אנחנו נמשיך בגמרא. תני רב יוסף, שלושה חמישה ושבעה, שלושה שומרי הסף, חמישה מרואי פני המלך, שבעה רואי פני המלך. אמר לי אביי, עד העידנה מה הייתה אם לא פרש לנמר? ואביי פונה לרב יוסף, הוא שואל, למה עד עכשיו לא פירשת לנו את זה? אמר לי רב יוסף, עונה, לא הבי ידענה דצריכיתו לי, לא ידעתי שהם צריכים, שאתה צריך פירוש. ומי בעית ומיני מיותה ולא רם ילכו? האם היה הזדמנות ששאלת ממני דבר ולא אמרתי? אמר לי יעקב מינה, יש בתוספות גרסה אחרת, כי מין זה מראה שמדובר פה על אדם רשע ולא היינו מזכירים את שמו. בכל אופן, בגמרא כתוב יעקב מינה, או אומר לרב יעקב, הוא שואל, הני שישה דיום הכיפורים כנגד מי? אמר לי, כנגד שישה שעמדו ממינו של עזרא ושישה משמאלו, שנאמר. ואנחנו מביאים פסוק עם הרבה שמות, ואתם תעקבו אחרי הדברים ותעלו אחר כך על שאלה. מה כתוב? ויעמוד עזרא סופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר, ויעמוד אצלו מתיתיה ושמה וענייה ואוריה וחלקיה ומעשיה על ימינו. מספרנו פה שישה. ומשמאלו פדיה ומישאל ומלכיה וחשום וחשבדנה זכריה משולם. הגמרא שואלת, הרי אתם עקבתם אחרי המספר, אתם רואים שיש שבעה. אני שבעה, והוא אמרת מקודם שישה. הגמרא עונה, באמת יש שישה, היינו זכריה, היינו משולם. האנשים שמספרנו שישה ושבעה הם אותו אדם. ומאי קראו לזכריה משולם? למה הכינוי הזה עם שמו זכריה? תשובה, דמישלם בעובדי תמים במעשיו. תנו רבנן, הכל עולין למניין שבעה, ואפילו קטן, ואפילו אישה, כאילו הם יכולים איך אומרים, לקבל עלייה. בטח זה מרים גבה לכמה מכם, אבל כתוב אפילו קטן ואפילו אישה. אבל אמרו חכמים, אישה לא תקרא בתורה מפני כבוד ציבור. יש רק להזכיר שבזמן הגמרא, זאת אומרת בזמן התנאים נקרא לזה, כי אנחנו קראנו פה מקור תנאי, כל עולה היה קורא את הפרשה, את הפסוקים שעליהם הוא עלה. אז ממילא מה שכתוב פה הוא מילולי, הוא כמו שכתוב אישה אל תקרא בתורה מפני כבוד הציבור, כי אחרת אם אומרים שהיא עולה למניין שבעה, זה אומר שהיא גם קוראת את הפסוקים. הגמרא שואלת, מפתיר, מהו שיעלה למניין שבעה? האם זה שיקרא את ההפטרה, את הנביא, האם הוא אחד משבעה העולים או לא? רב הונא ורבי יומי אבא, אחד אמר עולה ואחד אמר אינו עולה. מדמה עולה דה קוי, כי הוא גם קורא פסוקים מהתורה, קורא כמו שאנחנו מכירים מבחינת העולה מפתיע. אני לא מדבר על מכירים בעניין מספרים של העולים, אלא הוא קורא כמה פסוקים מן התורה, ואז קורא את ההפטרה, את הנביא. ואם הוא קורא, אז סימן שהוא אחד מן העולים, אחד מן השבעה. ומה דמה אינו עולה? כדאולה. דאמה אולה, מפני מה המפטיר בנביא צריך שיקרא בתורה תחילה? מפני כבוד תורה. וכבד משום כבוד תורה הוא למניינה לא סליק. ההופעה שלו כקורא בתורה זה לא משום עיקר הדין, עיקר מספר אנשים, אלא אם הוא לא היה קורא בתורה היה בעיה של זלזול או אי כבוד לתור. באיזו מובן? הנה בן אדם עולה קורא נביא בבד, אז כמו שהוא קורא נביא, אז הנביא הוא באותו רמה של הפסוקים שבתורה שאחרים קראו. אז תקנו לפי אולה, תקנו שזה שעולה לקרוא בנביא הוא קורא פסוקים בתורה, כדי שלא ייראה כאילו הנביא הוא באותו רמה או משהו של חשיבות של התורה עצמה. רש"י כותב, בפני כבוד תורה, שלא יהיה כבוד תורה וכבוד נביא שווה. וכיוון למשום כבוד תורה הוא, ולא משום חובה, לאו ממניינה הוא, לא נחשב כמניין העולים. הגמרא שואלת, מיטיבי, אנחנו נשאל שאלה כנגד המדרמה שאינו עולה. ומה אנחנו רואים פה? המפטיר בנביא לא יפחות מ-21 פסוקים כנגד שבעה שקראו בתורה. 21 הוא 7 כפול 3. המינימום של פסוקים שהעולה לתוקו 3. אם יש 7 עולים, אז זה מסביר 21. ואם איתה, אם אומרים שאין המפטיר ממניין העולים, כלומר הוא נוסף והוא גם קורא פסוקים לתורה, 24 הווין, היה צריך להיות 24 פסוקים במפטיר בנביא שהוא קורא, ורואים שלא, יש רק 21. סימן שהוא עולה למניין, דהיינו סך הכל ישיבה עולים כולל זה שעולה מפטיר. הגמרא דוחה, אפשר לומר שהוא לא עולה, הוא לא חלק מהשיבה, הוא לא עולה למניין שיבה. יש 8, אז למה יש רק 21 פסוקים? כיוון משום כבוד תורה הוא, זה שהוא העולה מפתיר קורא פסוקים בתורה, הוא משום כבוד תורה, כמו שאמרנו בשם עולה לכן. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', כנגדו נמי לא ביי, לא צריכים לתקן תוספת פסוקים בנביא לשמו, לשם העולה מפתיר. מתקיף לה רבה, והרי עולותיכם ספו, זה שם של הפטרה בנביא ירמיה, דלא הוויין 21, אין 21 פסוקים באותו הפטרה וקרינן, ובכל זאת קוראים. ואמרת מקודם ש צריך 21 פסוקים כנגד 7 עולים. הגמונה שאני הטה, דסליק עניינה. שם ההפטרה מסתיימת הנושא שלו עם פחות מ-21 פסוקים. אז מאחר שהעניין נגמר בכמות פחות, אז לא קוראים יותר. שאלה, ואיך הדלו סליק עניינה לא? ואם העניין לא נגמר, אז אומרים שאין קוראים פחות מ-21, כלומר חייבים 21. ואמר שמואל בר אבא, זימנין סגינה וקראים לקמד רב יוחנן, הרבה פעמים הייתי עומד אצל רב יוחנן וקריאה וקרינן 10 פסוקי, אמר לן, אפסיקו, שקראנו 10 פסוקים, אמר, תפסיקו, זהו. הגמרא עונה, מקום שיש תורגמן שני, וזה מה שהיה אצל רבי יוחנן, אבל אם אין תורגמן, אז כן, קוראים, אם לא סליק עניינה, בפחות מ-21 פסוקים, קוראים מינימום 21 פסוקים. למה אם יש תורגמן לא? כי זה גורם תלחה לציבור, תורח לציבור לשמוע כל כך הרבה. אז עד 10 פסוקים, נראה לי, אז 10 פסוקים פלוס תרגום על 10, זה מביא אותך ל-20 פסוקים. דתני רב תחליפה בר שמואל, לא שנו שצריכים 21 פסוקים, אלא במקום שאין תורגמן, אבל במקום שיש תורגמן, פוסק. רואים, אגב, מכאן, וזה מקור שלכאורה, כנראה, קדם לעידן האמוראים אפילו, כי זה ברייתא, והיו מקומות שלא היה תורגמן. ותוספות למעלה אומר, לא שנה לבנקום שאין תורגמן, ועל זה אנו סומכים, שאין אנו מתרגמין ההפטרות שבכל ימות השנה, וכן הפרשיות. נהפוכו, היום, שאנחנו הרבה שנים אחרי התוספות אפילו, בקושי נמצא ציבורים שיש תורגמן. יש, אבל כפי שתוספות אומר, אנחנו יכולים לסמוך על כך שאפילו בזמן הגמרא, היו מקומות שלא היה תורגמן. בשוליים אנחנו הגענו למשנה חדשה, כתבנו נושא, רשימה של דברים שבקדושה שלא נעשים בפחות מ10 אנשים. המשנה, אין פורסין על שמה. בהמשך נראה שכל הדברים האלו לא עושים אותם פחות מ10. עכשיו, מה זה פורסים על שמה? למען האמת, יש דעות שונות במפרשים מה זה. רש"י למעלה כותב, אין פורסים על שמה, מניין הבא לבית הכנסת, לאחר שקראו הציבור את שמה. עומד אחד ואומר קדיש וברכו, וברכה ראשונה שבקריאת שמה. פורסים לשון חצי הדבר. אז זה נקרא זה פעולה שעושים למען אלו עם מניין בא מאוחר, הרי הם לא שמעו את הדברים, את הקדיש וברכו, אז הולכים לקטם ומאפשרים את זה כמו שראינו ברש"י, אבל צריך 10 בשביל זה. המשנה ממשיכה, ואין עוברים לפני התיבה, כלומר שליח ציבור שיגיד את ה-18, מה שאנחנו עם חזרת השץ. אם אין 10 אז אין, ואין נושאים את כפיהם ברכת כהנים, ואין קוראים בתורה, ואין מפטירים בנביא, ואין עושים מעמד ומושב. רש"י כותב, אין עושים מעמד ומושב למת, כשנושאים את המת לקוברו היו יושבים 7 פעמים לבכות את המת, ורוצה לסופדו יספוד, וחיתניה אין פוחתים מ7 מעמדות ומושבות למת, כגון עמדו יקרים עמודו, שבו יקרים שבו, מין ציווי לאנשים לעמוד, לשבת, ולא עושים את זה בפחות מ10 אנשים. המשנה ממשיכה, ואין אומרים ברכת אבלים ותנחומי אבלים וברכת חתנים. תנחומי אבלים, רש"י כותב, כשחוזרים מן הקברות עומדים ומנחמים את האבל, ואין שורה פחותה מ10, מסכת סנהדרין. המשנה ממשיכה, ואין מזמנים על המזון בשם פחות מ10, שאומרים בברכת הזימון נברך אלוקינו. ובקרקעות 9 וכהן ואדם כיוצא בהן. הדין הזה של קרקעות זה לא קשור לאמירה או תפילות כמו שאמרנו מקודם, הוא דין אחר לגמרי. אדם שבזמן בית המקדש הקדיש את הקרקע שלו, הוא רוצה לפדות את הקרקע. צריכים 10 אנשים שיערכו את השומה, ואחד מ10 אנשים האלו צריך להיות כהן, וכל זה על פי פסוקים. ואדם כיוצא בהן, אם אדם אני לא אגיד הקדיש את עצמו, כי הגמרא תגיד שאדם לא הופך להיות קדוש, אלא אדם שאמר דמי עליי. זה יהיה דיון בגמרא, ואני אומר משהו למסקנה, שאדם שהקדיש את שווי שלו, אז מסתכלים עליו כעבד הנמכר בשוק, אז צריכים לערוך עומד או שומה, וגם השומה הזאת על ידי 10 אנשים, ואחד מהם כהן. הגמרא מנעני מילי שצריכים 10. אמר הבחירה ברבא מיוחנן דיאמרקה ונקדשתי בתוך בני ישראל, וכל דבר שבקדושה לא יהיה פחות מ10. הרן בדף י' ג' ב' אומר שהטעם הזה של דבר שבקדושה הוא טעם מספקת לכך אין פורסים אשמה, אין עוברים לפני התיבה. הדברים האלו הם משום קדושה, דיפו יש או קדיש או קדושה, אז מתאים ההסבר הזה של דבר שבקדושה לפחות מ10. ויש עוד דברים במשנה שצריכים לתת את הסיבה להם למה לא פחות מ10. אז בינתיים הדברים שהם נקראים דבר שבקדושה צריך 10. למה? מה משמע? איך הוא מהפסוק שקראנו ונקדשתי בתוך בני ישראל 10? התשובה, דתני רבי חייא, עתיה תוך תוך, גזירה שווה, דרך המילה תוך, כתיב אחר ונקדשתי בתוך בני ישראל, וכתיב אתם בקשר למרגלים שנשלחו לארץ ישראל בזמן משה רבינו, כתוב, היבדלו מתוך העדה. מה זה עדה? ועתיה עדה עדה, כתיב אתם במרגלים כתוב, עד מתי לעדה הרע הזאת, מה להלן 10, כי היו בעצם 12 מרגלים, אבל נוריד מהמספר יהושע וכלב, אז נשאר 10 רעים. אף כאן 10, גם בדברים שבקדושה 10. אז אנחנו רק נחזור על השרשרת הזאת, הפסוק שבו פתחנו ונקדשתי בתוך בני ישראל, איך זה מלמד על 10? אז יש המילה תוך פה אצל ונקדשתי, דבר שבקדושה, ואצל המרגלים כתוב מתוך העדה, והמילה העדה מקשרת אותנו לפסוק שאומר עד מתי לעדה, זה 10 אנשים, והגענו לכך שדבר שבקדושה לא פחות מ10. ואין עושים מעמד ומושב פחות מ10. עכשיו זה לא דבר שבקדושה, זה משהו אחר. אמרנו מקודם, קראנו את הרש"י על מעמד ומושב בקשר ל קבורת המת. תשובה, למה 10? כיוון דבאי למימר עמדו יקרים עמודו, שבו יקרים שבו, בציר מ10 לאו אורח ערה. רש"י כותב לאו אורח ערה, להטריח שליח לכך ולקרותן יקרים. אם כן, אם גם בפחות מ10 גם עושים את זה, מה הנחת למרובין? אז כאות כבוד לציבור רב, וכאן ציבור רב הוא 10 אנשים מינימום, אומרים שאז מזמינים את השליח להנחות את האירוע. אבל בפחות זה לא מספיק, נקרא לזה מספיק מכובד להצריך את המעמד ומושב. ממשיך הגמרא, ואין אומרים ברכת אבלים וברכת חתנים. מהי ברכת אבלים? התשובה לכך, ברכת רחבה. דיאמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן. לפני שנתקדם, רק נציין, ואנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל הוא מובא בהרחבה במסכת כתובות דף ח', רש"י פה אומר אוקיי, עוד מעט נסתכל ברשי, אבל הוא אומר מאוד בתמצית מה אומרים. דיאמר רבי יצחק ממשיך רמר רבי יוחנן, ברכת אבלים בעשרה ואין אבלים מן המניין. זאת אומרת, למניין עשה צריכים עשרה אנשים בנוסף לאבלים. ברכת חתנים, מה זה? זה מה שאנחנו קוראים שבע ברכות בעשרה, וחתנים מן המניין. רש"י כותב, אין אבלים מן המניין, שרי הוא אומר ברכה למנחמים בפני עצמן. האבל מברך אותם, אז הוא לא מן המניין. ומה הוא אומר? אחינו בעל הגמול ישלם לכם גמולכם הטוב, ברוך אתה השם משלם הגמול. ואבלים בפני עצמן, סליחה, ולאבלים בפני עצמן יש ברכה שאומרים לאבלים, והם אינם מן המניין. ומה אומרים? אחינו בעל נחמות ינחם אתכם, ברוך אתה השם מנחם אבלים, ואינו כוללן יחד. אנחנו חוזרים לגמרא, ואין מזמנים המזון פחות בשם פחות מעשרה, כיוון דבאי למימר נברך לאלוקינו. יש דיון סביב הלמד פה לאלוקינו. אנחנו ראינו דווקא ברשי מקודם נברך אלוקינו בלי הלמד, ומאחר שמזכירים את שם השם בברכת הזימון בציר מעשר עליו אורך ערד, לא מכובד אם יש פחות מעשרה להזכיר שם השם במסגרת ברכת הזימון. והקרקעות תשע בכהן ואדם קרצה בהן, מנה אני מילי. מה המקור למספר הזה לגבי השומה בזמן פדיון קרקע שהקדישו? אמר שמואל, עשרה כהנים. המילה כהן מופיע עשרה פעמים. עשרה כהנים כתובים בפרשה, חד לגופי, שיהיה כהן. ואידך, הווה מיעוט אחר מיעוט. אז מספר כהן, נגיד, כהן מספר שניים בפסוקים, אז זה אומר רק כהן. כהן מספר שלוש, שזה מיעוט אחר מיעוט, כי כהן הוא עצמו מיעוט. כי אתה אומר, כהן ולא לוי וישראל. אז אם יש לי עוד פעם כהן, מספר שלוש, זה מיעוט אחר מיעוט, ויש כלל, אין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות. בשלב, אם אנחנו עוקבים אחרי הדבר הזה נקודתי, אז הכהן מספר שלוש בא לרבות מעבר לכהן, ישראל גם כן. אז מאחר שיש את הדבר הזה, מיעוט אחר מיעוט, ויש תשעה כאלו, מה המסקנה? אז אמרנו, אני קורא עוד פעם, אין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות תשעה ישראלים, וחד כהן, אותו כהן ראשון היה לגופי, וכל השאר הוא בגדר מיעוט אחר מיעוט, וזה מרבה גם ישראלים. אז מספיק שיהיה לך אפילו כהן אחד, ותשעה ישראלים, יש סך הכל עשרה אנשים, עשרה אנשים האלו עורכים את השומה, כדי לדעת בכמה פודים את הקרקע שהוקדש. הוא רוצה להוציא אותה מקדושה, מההקדש, ולתת להקדש כסף במקום. הגמרא שואלת, ואם החמישה כהנים וחמישה ישראלים? התחלתי לחשבן את החשבון הזה, ונחזור על מה שאמרנו כדי להבין את ההצעה הזאת, שהיא אגב נשארת פה. כלומר, קשה, אין כאן תשובה למה לא לומר כך, למרות שבפועל באמת תשעה ישראלים וחד כהן, אבל זה מלווה בקושיה. למה לא חמישה כהנים וחמישה ישראלים? אז איך נגיע לזה? התחלנו מקודם. הכהן הראשון אנחנו נוריד מהדיון, כי הוא לגופי, הוא בא ללמד שצריך כהן. הכהן השני אומר דווקא כהן, כהן שלישי אומר מיעוט אחר מיעוט, גם ישראל. אז הנה יש ישראל אחד. תמשיך, ארבע, כהן מספר ארבע הוא מיעוט, כהן מספר חמש לרבות, הנה אני מרבה עוד ישראל אחד. תמשיכו בחשבון הזה, תגיעו לחמישה ישראלים ויהיו חמישה כהנים. למה לא אומרים כך? אז כמו אומר קשיא, ואדם כיוצא בהן, ש באים לפדות אדם, גם תשעה וכהן, כהן ותשעה ישראלים, אדם היא קדוש, אבל איך זה אפילו מתחיל? איך אתה אומר אדם כרצפה, אדם כמו קרקע? קרקע, אני מבין, יכול אדם להקדיש קרקע, אבל אדם, אדם לא מקדיש את עצמו. אמר רבי אבא, ואומר דמי עליי. נתניה אומר דמי על האדם, מקדיש את השווי שלו, לא שהוא עצמו הופך להיות חלק מהקדש, זה לא קיים. אבל אדם יכול להגיד השווי שלו הוא רוצה להקדיש. אז אם אדם אומר ככה, שמין אותו כעבד, מסתכלים עליו כדי לערוך שומה כאילו הוא עבד, ועבד יתקש לקרקעות. דכתיב, כתוב בעבדים בתורה, והתנחלתם אותם לבניכם האחרים לרשת אחוזה. המילה אחוזה שייך לקרקעות, כמו שדה אחוזה, והפסוק מדבר על עבדים. אז אנחנו רואים שעבד הוקש לקרקע, כמו שאצל קרקעות קבענו כבר, הוכחנו תשעה וכהן, אותו ציפייה לגבי אדם שהקדיש את שווי שלו, כמה הוא יצטרך לתת לבית המקדש. השווי הזה יהיה לפי השומה של אותם עשרה אנשים. עד כאן שיעורנו להיום.